ויוחים ברוך הוא. בוקר טוב ומבורך, שלום, ואנחנו בפרק למד ג' של ספר שמות, פסוק כף ג' והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז התחלנו קצת לדון בשאלה מה זה אחור ומה זה פנים. כן, במיוחד שלפי מה שראינו לפני כן היה כתוב, דיברנו על זה אז, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אז איך יכול להיות שפה אתה אומר, וראית את אחורה ופניי לא יראו? אלא אם כן נאמר שיש הבחנה בין דיבור לבין ראייה. יכול להיות דיבור פנים אל פנים, אבל לא ראייה פנים אל פנים. אבל יש בזה דוחק מסוים. ההבדל בין, אלא צריך לומר, שיש מדרגה שביחס למדרגה שמעליה היא אחור, וביחס למדרגה שמתחתיה היא פנים. כן, כלומר המושגים פנים ואחור הם מושגים יחסיים. כפי שאומר רבי יהודה הלוי בקדושה של שחרית של יום הכיפורים, וכמה פנים לפנים הנוראים וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. וזה בא לומר שפנים ואחור הם מושגים יחסיים שמשתנים לפי ההקשר. עכשיו,
יש לי שאלה.
מה השאלה?
מי שהיה והיה העולם, הוא ברא את העולם.
זה נכון.
אז הוא הגדיר מה זה פנים ומה זה אחור.
זו, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא, כשהוא מגדיר פנים ואחור, הוא גם מגדיר משהו מודולרי. אתה יכול גם לייצר מערכת מודולרית שמשתנה. ואז יוצא שההבחנה בין פנים לאחור זה שבפנים אני יודע עם מי אני מדבר. כשאני רואה מישהו מאחור, ייתכן שהזיהוי שלי מוטעה. על כל פנים אני יודע שזה אדם. האם זה פלוני? לאו דווקא. יכול להיות שטעיתי בזיהוי של האישיות, אבל לא טעיתי בזהות, בזיהוי שלו כישות, כאדם. אז גם פה יש הבחנה בין גילוי השם, שהוא בבחינת גילוי האישיות, לבין גילוי השם, שהוא בבחינת ידיעת הישות. אם נרצה, במהלך ההיסטוריה, זאת ההבחנה בין הפילוסופיה לבין הנבואה. גם הפילוסופיה וגם הנבואה מדברים על אלוהים. אבל הפילוסופיה מדברת מאחור, כלומר שהיא אומרת מהו האל. בעוד שהנבואה מדברת מן הפנים, אומרת מי הוא האל. זאת ההבחנה. מה אתה אומר? לא, אז האחור של משה זה בשבילנו פנים. זה מה שהסברנו, שהמושג של פנים ואחור זה מושג יחסי, שיש מדרגת השגה שביחס למדרגה נמוכה ממנה היא פנים, ביחס למדרגת השגה שהיא גבוהה ממנה היא אחור. בסדר? זה מה לכן הסברנו, זאת הסיבה שאצל משה כתוב וראית את אחוריי, אבל מצד שני כתוב ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר דבר איש אל רעהו. אז ביחס להכרה שלנו איש אל רעהו, ההשגה של משה היא פנים, ביחס אל מה שהוא רצה זה אחור. כן. וזה הוא העיר יפה מאוד ידידנו יצחק, שזה מי שאמר והיה עולם, הוא זה שקבע מתי זה אחור, מתי זה פנים, מציאות מודולרית. כן. אז זה ה... מה?
הרב אמר אתמול ש... שם שפנים זה
יוקטיבת כן. כן, שם הוויה הוא הפנים של האינסוף. כן, ככה כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי.
אז מה זה אחור?
אחור זה אחור של שם הוויה. למשל, מה? לא, למשל יש מילוי, או יש ריבוע, יש כל מיני אופני גמטריות שהם אחור של משהו. אתן לך דוגמה. יש, אם אתה כותב שם הוויה י' כ' ו' כ' במילוי אלפין, י' ו' ד' ה' א', נכון? אז ה' אתה כותב ה' א', ו' אתה כותב ו' א' ו', והיית כותב ה' א', אז יש לך שם במילוי. אם אתה לוקח רק את המילוי, ו' ד' שהוספת לי' א' וא' ו' וא', יוצא לך 19, נכון? 19. עכשיו, אם אתה לוקח את המילוי אלפין, שזה יוצא 45, אז 45 זה גימטריה אדם, והנסתר בתוכו זה חווה, 19, למשל, דוגמה. יש, טוב, מקובלים עוסקים הרבה בדברים האלה, צד החור. ויאמר השם, עכשיו אנחנו עוברים לפרק למד
אז כל הלימוד יכול להשיג בהסבת קבלה זה רק החור?
תלוי באיזה מדרגה אתה. כלומר, כל דבר, כל מדרגת השגה היא אחור ביחס למדרגה שמעליה, והיא פנים ביחס למדרגה שמתחתיה. זה פשוט מאוד. טוב, פרק למד ד' פסוק א', ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות...
מה זה קשור תפילין?
קשר של תפילין, זה מאחור, זה בדיוק העניין. כן, עכשיו, מה זה, קודם כל, איפה הקשר של תפילין מונח? קשר של תפילין מונח בסוף של המחשבה ותחילת המעשה. נכון? בדיוק במקום של המעבר מהתיאוריה למציאות, ואם תרצה, בין הנבדלות לבין הגילוי. וזה מה שמשה רצה להבין, את היחס בין האינסוף לבין הבריאה. זה הקשר של תפילין. אם כבר אנחנו מדברים על קשר של תפילין, יש בעיה, כי מצד אחד כתוב שבשלוש עשרה מידות, שהקדוש ברוך הוא גילה למשה, הקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור. אז כשמישהו מתעטף כשליח ציבור, אי אפשר לראות את הקשר של תפילין. נכון?
תלית.
יש תלית. כן. אלא אם כן תאמר שהקדוש ברוך הוא סבר כדעת הרשב"א. שהתפילין של ראש מניחים על גבי הכובע. ואז יוצא שהתפילין של ראש מונחים על גבי הטלית כמו העקל של הכפייה של הערבים. כן? ואז זה מתרץ את הכל. כן. טוב. פרק למד ד' פסוק א'.
מה? הטלית שלנו זה לא מכסה על התפילין, משהו אחר.
בסדר, לא אמרתי שזה אותו דבר בול. כן? פרק למד ד' ויאמר השם אל משה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. הנושא של הלוחות השניים הוא נושא מאוד מעניין, כי זה אומר שהברית לא בטלה. כן, כלומר, נכון שנשברו הלוחות, אבל אפשר לעשות עוד פעם לוחות. אז מה זה אומר? שהשבירה, מה שיש באמצע, זה חלק מהתהליך של ההתגלות. כלומר, התורה ניתנת על דעת זה שיהיו שני סוגי לוחות. הלוחות הראשונים השבורים, והלוחות השניים השלמים, שלכל אחד יש מעלה על פני חברו. הראשונים, מעשה אלוהים, אבל שבורים. השני, מעשה אדם, אבל שלמים. אז יש מעלה בראשונים, שצריכה השלמה על ידי השניים. יש מעלה בשניים, שצריכה השלמה על ידי הראשונים, ולכן, בארון הברית, היו הלוחות ושברי הלוחות ביחד. ואז יוצא ששני לוחות אבנים כראשונים, זה הבסיס של המעורבות של האדם בקבלת התורה. הרי כשהלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, זה הכל אלוהי. אין לאדם מגע ביצירה של התורה, בעוד שבלוחות השניים יש פה שיתוף פעולה בין האדם לבין הבורא, וזה ההבחנה, אם כן, הראשונים הם השורש של התורה שבכתב, והשניים הם השורש של התורה שבעל פה. שתורה שבעל פה, היא עוברת דרך דיבוריהם וסברותיהם של חכמי ישראל, לפעמים גם סברותיהם של כל האומה כולה.
למה
הראשונים שבורים? כי העולם לא יכול לשאת. את הלוחות הראשונים. הרי אם אתה הולך מבחינת הסיפור, מתי הם נשברו? הם נשברו כשעם ישראל עבר על מה שכתוב בהם. נכון? עבר על לא תעשה לך פסל לכל תמונה, אז אם רוצים לשמור על ישראל, צריך לשבור את הלוחות. נאמר שהעולם לא יכול לשאת שלמות אלוהית. כמו מה שחכמי הקבלה מדברים על שבירת הכלים. ששבירת הכלים הייתה בגלל ריבוי האור, שהכלים לא יכלו לשאת. כן? אז גם פה, לוחות הראשונים, הם מציינים את אותה שלמות שהיא בלתי ניתנת להשגה במצב הזה של העולם, ולכן חייבים להישבר.
אפשר גם להגיד מזה שאין שלמות בעולם.
נכון, אין שלמות בעולם, אבל יש השתלמות. כן? הרב מדבר על זה שיש שלמות, ויש גם השתלמות.